אני, אם תראו בדף שהבאתי לכם, שמתחיל מפתיחה לתפילת ראש השנה, זאת לא כותרת שלי, זה צילום מספר שנקרא סידור הגר"א, שיש שם דברים של הגאון מווילנה, אבל העורך של הספר היה אחד מגדולי ישראל, סליחה, היה אחד מגדולי ישראל לפני כשלושה דורות, הרב מלצין, שהוא עשה את עבודת הליקוט, והוא גם כתב בעצמו הרבה דברים בסידור. והדברים פה הם דברים שלו, בתור פתיחה לתפילת ראש השנה. כותב הרב מלצין כאן בסידור הגר"א, והביטה וראי, איך תקנו לנו קדמוננו ז"ל תפילת ראש השנה? מאיפה אנחנו יודעים מה זה ראש השנה? הדבר הכי פשוט הוא לפתוח את המחזור ולקרוא את התפילות. ואז כשאנחנו עושים את זה, אנחנו רואים מה תקנו אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה היו מראשוני חז"ל בבית שני, כל הסנהדרין, ואיתם אומר כמה נביאים שהיו שם, והם תקנו את התפילות. זה אומר, איך תקנו לנו קדמוננו ז"ל תפילת ראש השנה? שנתקנה רק על בקשת כבוד השכינה שיתגלה כבודו ותראה מלכותו. אם תשימו לב, בתפילת ראש השנה, כדאי תמיד לפתוח את המחזור עוד לפני שמגיעים לזמן התפילה, ולראות מה יש בתפילות. לא כתוב לנו בתפילת ראש השנה, סלח לנו כי חטאנו. זה לא כתוב. יותר מזה נראה עוד רגע, לא אומרים דבר כזה. לא כתוב, ריבונו של עולם, בבקשה, תן לנו שנה טובה. זה כתוב, אבל במקום אחר, גם לזה הוא יתייחס בהמשך. אבל תפילת ראש השנה עצמה, אנחנו מתפללים על מלכות השם בעולם. אנחנו מתחילים בתוספת המיוחדת, ובתכן תן פחתך על כל מעשיך, תן כבוד לעמך, תמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך. אז ממשיך כאן הרב מלצין ומקשה, כי הלא לנו להיכהל ולעמוד על נפשנו ביום הדין הגדול והנורא הזה. הרי אומרים לנו חז"ל, ואנחנו גם אומרים את זה בפיוטים בראש השנה, שראש השנה הוא יום של דין. דנים את האדם. מה דנים את האדם? למתי דנים את האדם? זה דיון שלם. אני רק אעיר בדרך אגב שזה לא כל כך פשוט, כמו שהרבה אנשים חושבים שהדין בראש השנה פירושו, האם תהיה לנו שנה נחמדה או שנה לא נחמדה. אפילו האם בן אדם יחיה בשנה הזאת או ימות. לפי הרבה מאוד מהראשונים, כשאנחנו מתפללים על חיי האדם בראש השנה, אנחנו מתפללים על חיי נצח, על חיי העולם הבא, על זה שהאדם יזכה להיות קשור לקדוש ברוך הוא במובן האמיתי ביותר. אבל האמת היא שאנחנו כמעט לא מתפללים על זה. היינו צריכים להיכהל ולעמוד על נפשנו ביום הדין הגדול והנורא הזה, לבקש סליחה ומחילה. קודם כל, אדם רוצה שנה טובה, הוא צריך לבוא לבקש סליחה. ואנחנו עושים כל חודש אלול, לפחות לאשכנזים, לפני כמה ימים לפני ראש השנה, ואחר כך מבקשים סליחה, סליחות קוראים לזה. ולבקש חיים ומזון ובנים, כמו לשון הפיוט, מי לא נפקד כי היום הזה? כולם בודקים אותם, פוקדים אותם, הקדוש ברוך הוא מעביר כל אדם בדין. ומה זה שאמרו חז"ל שלא להזכיר שום חטא ועוון בראש השנה שלא לעורר את הדין? זאת הלכה פסוקה שאסור להתוודות בראש השנה. אנחנו כל השבוע, יש הרבה קהילות בעם ישראל שכל השנה, יום יום, חוץ משבת, אומרים וידוי. אשמנו, בגדנו, חטאנו, פשענו. למה אומרים וידוי? כי באמת, כפי שהוא אומר בהמשך, כך בן אדם הוא אמיתי, כך הוא ניגש לקדוש ברוך הוא, שקודם הוא אומר, אני יודע שאני לא בסדר, אני רוצה לתקן, אני רוצה להתקדם, אני רוצה להתעלות. אבל בוודאי שלדלג על השלב הזה, זאת בעיה גדולה. ולכאורה הוא אומר, הוא בהפך, מה זה לא לעורר את הדין? שהרי אמרו, מודה בכנס פטור, ואומר מודה ועוזב ירוחם. כלומר, האדם שאומר, אני מודה, אני לא הייתי בסדר. זאת מעלה. זה לא להזכיר, לעורר דינים, לעורר דברים לא טובים. ועוד, וכי אם לא נזכיר אנחנו, אין למי להזכיר, ולא כמה מקטרגים ומסלינים יש מכל עבירה ועבירה. יש לנו הרי עבירות שלנו ידועות כלפי הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יודעים בהחלט מה קורה, ואיך הדברים קרה, כן, כמה דברים לא טובים יש. מה, כאילו, אם אנחנו לא נזכיר את זה, הקדוש ברוך הוא לא יודע? ודאי שהוא יודע. ואומרים שעל כל עבירה שבן אדם עובר, נברא, חס וחלילה, מלאך שבא, ואומר, הנה, יש פה דבר לא טוב. אז מה, אנחנו שותקים, כאילו, מחביאים? זה לא נכון, זאת לא הכוונה. הכוונה היא אחרת לגמרי. וזה מה שממשיך כאן ואומר, אך העניין, כן? למה עושים את זה? כמו שכתוב בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש דורש, והיא היום, דה יומה דדינה יומה דראש השנה. הוא דורש כאן פסוק באיוב, שביום המיוחד הוא יום ראש השנה. ויבואו בני אלוהים להתייצב על השם, שמדובר במלאכים. אומר הזוהר, ודאי למטבה לתבוע ולבני, לתבוע את אלבונו כביכול של הקדוש ברוך הוא. דהכולו צבחי, הבלן חיי, הבלן מזוני, הבלנו סליחה וחפרה. ואין איש שם עליו לבקש על אלבוני דמרי ושמו המחולל בגויים. בא בן אדם, אומר, ריבונו של עולם, תן לי. מה זה תן לי? בסדר, אני מבין, חסר לך, יש לך בעיה. אבל תראו לעצמכם, בן אדם, ילד. ילד בא לאבא שלו, אומר, אבא, ומתחיל לבכות, מה הבעיה? אבא, אני רוצה גלידה. רגע, אבל יש לך פצע, יורד לך דם. כואב לך? כן, כואב לי. זה מסוכן, יורד לך דם, יש לך דימום, מה אתה מדבר עכשיו על גלידה? אבל חם לי, אני רוצה גלידה. בסדר, חם לך, אני מבין, אבל זה דבר קטן יחסית לזה שאתה נפצעת. זה מסוכן. זה כואב. זה משל קטן, קטן מאוד. רבותיי, כפי שהוא ממשיך ומסביע, הדבר הגרוע ביותר, החמור ביותר, האסון הגדול ביותר, זה שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה בעולם. מה זה, מה פירוש הדבר שקדוש ברוך הוא לא מתגלה בעולם? פירוש הדבר שהאמת בזויה, שהטוב חסר, שהצדק מתקלקל. זה דבר קטן, זה דבר שכולל את הכל. אז אני כרגע כואב לי, רגע, יש לך אולי אוכל, בית, בגדים? אז אתה רוצה לדאוג שיהיה לך בסדר בשנה, ואנחנו מבינים אותך. לא, לא שזה לא כלום. זה שווה משהו. אבל זה דבר כזה קטן, יחסית למה שקורה, כששם השם לא מתגלה בעולם. שם השם לא מתגלה בעולם, זה כל הטוב בעולם, כל הצדק בעולם, כל ההתעלות הרוחנית. אנחנו רואים מה, זה סתם שאנחנו מתפללים 3 פעמים ביום, לפעמים 30 פעמים ביום, על זה שבית המקדש לא בנוי? זה הדבר המרכזי ביותר בחיים הפרטיים, בחיים הכלליים, במציאות כולה. אז באים המלאכים ואומרים, ריבונו של עולם, מה, זה מעליב. חס וחלילה, כן, אי אפשר להעליב את הקדוש ברוך הוא, אבל מבחינתנו זה לא בסדר. באים כולם וצועקים, תן לנו אוכל, תן לנו חיים, תן לנו סליחה וחפרה, ואף אחד לא יתייחס לזה שהמציאות האלוקית בעולם בשפל, בביזוי, שיש חורבן בית המקדש, שהאמת האלוקית לא מתגלית. זה חמור מאוד. אין איש שמה לב לבקש על אלבוני דמרי, על אלבון כביכול של הקדוש ברוך הוא, ושמו המחולל בגויים. כמה דעת אמר, כמו שכתוב בפסוק, כי יד על כס יד, ואומרים חזר שאין השם שלם, אין הכיסא שלם, והכל בעבוננו. לא רק שהאמת לא מתגלית, אלא למה היא לא מתגלית? אנחנו אומרים בתפילה, מפני חטאינו גלינו מעצנו. הכל בגלל שאבותינו חטאו ואנחנו חטאנו. אז אם אנחנו גרמנו לדבר כזה חמור, אנחנו נבוא ונגיד, ריבונו של עולם, כרגע תעזוב את הכל הדברים הגדולים האלה, ואנחנו רק רוצים משהו קטן, תן לנו אוכל. זה חמור מאוד. זה הרי אם זה יום הדין, אז צריך להתייחס לדין בכל הרצינות. צריך להבין את הערך של הדברים. צריך להבין את החשיבות של הדברים. אם אנחנו באים כמו ילדים קטנים, ומחפשים רק דברים קטנים, אז מה הקדוש ברוך הוא אומר? אוי ובוי, יש לי בנים כאלה קטנוניים? זה שבח? זאת זכות? זה מה שהוא אומר. ואיפה, איפה יעיז האדם פניו לבקש על נפשו, ויתרצה לנפשו מתורת העולם הזה? כשכל כך חסר מהמציאות האלוקית? והרי כי כן יסדו לנו בקינות, אתמל נפשי, איך ירב לנפשי החול, או איך מאור היום יהיה מתוק לעיניי, או איך יתווה את החיים, אם בהיכל מלכנו יתברך שמי ושי? איך אנחנו יכולים בכלל להתייחס בצורה כזאת? ולכן אסרו לנו חזל, דילגתי שתי שורות, אסרו לנו חזל להזכיר שום חטא ואבון. למה? כדי שלא נפנה איש אחרי שרירות ליבו, לבקש לנפשו, אני אישית, שיהיה לי בסדר, סליחה וחפרה לשם סמיני דרך. וכן לא נפנה איש אחרי נגיע לבבו, כלומר אחרי מה שכואב לו וחסר לו, לבקש בני חיי ומזוני, להיות חצבין כקל בעליות, זה חצוף דבר כזה. ובזה נעורר את הדין. רק נשליך את כל הדברים הנוגעים לנו אחרי גבי, יבוא עלינו מה יהיה ואיך שיהיה, רק נתמרמר כולנו במהירות ליבנו, ועינינו תראה דמעה, ואפפנו יזלו מים על מה? על הדר כבוד אלוקנו, כבוד השם, אשר גלה, ואשר נוטל כבוד מבית חיינו, בית המקדש, ותפארת מלכנו. ולכן לא תקנו לנו חזל לומר בתפילת ראש השנה שום בקשה, סליחה וחפרה ומזוני. אמרו חזל בראש השנה אנחנו לא מתוודים ולא מבקשים סליחה. למה? כי נבקש סליחה בראש הדבר, אני מבקש סליחה שלי, אני רוצה להיות בסדר. מי אתה? יש עולם שלם, יש עם שלם, יש בית המקדש, יש את כל המציאות האלוקית, ואתה מעיז לבקש על עצמך באופן אישי? מי אתה? זה דבר חמור מאוד אם בן אדם מתייחס בצורה כזאת. יש פה, הבאתי לכם בהמשך העמוד, הציטוט מתחת לראשון בצד שמאל. זה מספר בשם עלי שור, שכתב אחד מגדולי הרבנים שנפטר לפני שנים מועטות. הוא היה מתלמידי מה שנקרא תנועת המוסר, שמייסדו היה אחד מגדולי הגאונים בעם ישראל, רבי ישראל מסלנט. מי שנכנס מאוחר, יש פה דפים בכניסה על השולחן. והוא מביא כאן ביטוי מאוד מעניין. כותב כאן, רבנו הגאון, רבי ישראל, רבי ישראל מסלנט, השריש בנו, כי העצה היחידה לזכות בדין היא להיות איש שרבים צריכים לו. מה זה שרבים צריכים לו? עוד מעט הוא יסביר. בתלמידו מרן הרשז, קראו לו רבי שמחה זיסל, ביאר שהדעית בראש השנה י"ח, במסכת ראש השנה, אחרי שבערו את המתניתים, דכל באי העולם עוברים לפניו בבני מרום, זה משנה, לא רק נאמר בתפילה. ואף על פי כן, כולם נזכרים בסקירה אחת. אז הוא מסביר, מה אומרת הגמרא? הקדוש ברוך הוא ודאי יודע לראות את כולם בבת אחת, אין בזה חידוש. אלא אף על פי שדנים כל אחד ואחד ביחידות, כי זה פירוש הדבר, עוברים לפניו כבני מרון, כמו שמעבירים אחד, אחד, אחד. עצם הדין הוא, עד כמה האדם שייך לכלל. וכך אמר הגאון רבי ישראל מסלנט, כשמתפללים בתפילה, זוכרנו לחיים, אומרים תקף, למענך אלוקים חיים. ככה הביטוי שאנחנו אומרים בתפילה. מדוע? שאין לאדם לבקש אלא למענך. למענך זה למען הקדוש ברוך הוא. והוא מביא לזה משל פשוט קטן. דאם לא כן, אם האדם יבקש בעד עצמו, כן, ריבונו של עולם, תן לי. יכול להיות שעל צימס אחד, צימס זה ככה ביידיש, באירופה, היו אוכלים לפתן כזה, גזר מתוק. על צימס אחד, שאוכל בעולם הזה, לא יספיקו לו כל מעשיו. אתם מבינים עד כמה זה חריף? אומר רבי ישראל מסלנט, אתה הולך עכשיו לבקש, אתה אומר, בעולם של עולם, תן לי חיים, תן לי חיים טובים, שתהיה לי שנה מאושרת, שנה טובה, עם כסף, עם אוכל, ועם נעימות, ונחמדות, ומשפחה, ועבודה, אתה יודע מה אתה מבקש? יכול להיות, מצד האמת, מצד השיקול, אם הקדוש ברוך הוא ישים את הכל על המאזניים, כל המעשים הטובים שעשית עד היום, שילמת את המחיר של לפתן אחד שקיבלת. ולא יותר מזה. מי אתה? אז אתה הולך לבקש, ריבונו של עולם, תן לי. אתה לא מבין בכלל איפה אתה עומד. אתה לא מבין את הערך, לא שלך ולא של הקדוש ברוך הוא, ולא של העולם. אז אתה תגיד, ריבונו של עולם, זוכרנו לך, כן, הבן אדם גם בדרך כלל אומר, מה זה זוכרנו לחיים? הוא מתכוון, זוכרני. זכור אותי לחיים. זה לא רציני. אלא מה אתה באמת יכול לבקש? למענך. ריבונו של עולם, אני רוצה שבאמת הטוב האלוקי יתגלה בעולם. אם אתה חלק מזה, אם אתה עושה את עצמך חלק מזה, כן, אני ממשיך פה, אם חייב צורכי גבוה, אז זה שווה. אז כל הצטרכותו, כל הצרכים שלו, כל מה שהוא צריך, אינו עולה בחשבון כלל, זה, עכשיו זה שווה. עכשיו החיים שלך שווים משהו. למענך אלוקים חיים, למען השם, למען כבוד השם, אז אתה יכול לבקש שאתה תחיה חיים כאלה של כבוד השם. מה זה חיים של כבוד השם? אז הוא ממשיך. מקור הדברים, אני ממשיך כאן בדף, בצד שמאל, באמצע, מקור הדברים הוא במדרש המובא, ברכות חיים של חוד ראש השנה. רבי חנינה ורבי יהושע אומרים, איזו אומה כאומה זו שיודעת אופיו של אלוקיה. עם ישראל, יש להם דבר מיוחד. הם יודעים מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה. אדם, דוגמה, אדם שיש לו דין, אדם הולך, יש לו מצב כזה, כמו שבמיוחד מה שהיה באומות העולם, והלך תדע, אתה הולך לדין, יכולים להרוג אותך, יכולים להכניס אותך לכלא לשנים. אתה לא יודע, אז מה עושה בן אדם? הוא קודם, הוא מתאבל, הוא קשה לו, הוא מנסה לחזור בתשובה. הוא לובש שחורים, הוא מתעטף שחורים, הוא מגדר זקנו, ואינו חותך ציפוניו, לפי שאינו יודע, יצא דינו. הוא כולו מודאג, הוא כולו מצטער. אבל ישראל אינם כן. מגיע זמן הדין של ראש השנה. מה כתוב בהלכה שצריך לעשות? לובשים לבנים. יום טוב. ומתעטפים לבנים. ומגלחים זקנם. ומחתכים ציפוניהם. ואוכלים ושמחים בראש השנה. לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. מה זה יעשה נס? מה? כל אחד ואחד הוא כזה צדיק שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס? לא זאת הכוונה. הכוונה היא שכלל ישראל בטוח שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס. עם ישראל נמצא בעולם באמת לשם השם. כך כתוב בפסוק. עם זו יצאתי לי, תהילתי יספרו. עם ישראל הם עם השם. ולכן הוא בטוח בנצחיותו. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. אבל עכשיו יש שאלה. ומה יעשה היחיד עם עומס חטאיו? תשובה, ישתדל להיות איש הכלל. וזה הביטוי של רבי ישראל מסלנט, שאיש, שיהיה אדם שרבים צריכים לו. מה זה רבים צריכים לו? זה מי שאינו אגואיסט. לא להיות אגואיסט, כל השנה, ובמיוחד לא בראש השנה. אני חי את חייו, אינו חי את חייו, סליחה, אדם אינו חי את חייו רק לעצמו. מידותיו עם חסד, סבלנות, אהבת הבריות, יראת שמיים תורה, תורתו עמל אמיתי, רבים צריכים לו, לא דווקא עסקן ציבורי. אלא אדם שנושא בעול עם חברו, גם חבר פרטי, אבל אתה עוזר לו. אתה לא אומר, מה עכשיו אני צריך? נושא בעול עם הרבים. אפילו אדם שיושב כרגע בארבע מותיו, יושב בבית, לא יוצא החוצה לרשות הרבים. אבל האדם הזה אכפת לו על הרבים. כשצריך הוא מוכן לעזור. כשהוא יכול הוא הולך לעזור. אדם שהוא דמות של יהודי אמיתי הוא אדם שרבים צריכים לו. נחזור לציטוט הראשון מסידור הגר"א. לכן, תקנו בתפילה, לא תקנו, לא סליחה, לא כפרה, לא מזונות, רק תפילה קצרה על בקשת החיים. זה בציטוט הראשון. העליון מצד שמאל, אנחנו בשורה החמישית. וגם זה, למה מבקשים את החיים? לפי שרצונו בכך, הקדוש ברוך הוא רוצה בחיים. כמו זה מה שאנחנו אומרים, מלך חפץ בחיים, אם לא כן לא היינו מזים את בנינו לבקש ממך גם על חיים. אלא בגלל שאתה חפצת בחיים. וכל התפילה כולה מיוסדת על הדרת כבוד אלוקנו. וזה מה שאנחנו אומרים, ובכן תן פחתך, ויראוך, וישתחוו, ובכן תן כבוד לעמך, שמחה לעצך, וססון לעירך, ותמלוך אתה השם לבדך. והוא כאדם אומר, ריבונו של עולם, הרבה יש לנו לבקש על נפשנו. נכון, באמת, אנחנו יודעים שחסר לנו הרבה. ועל ניגן לבבנו, יש לנו כל כך הרבה חטאים, וכל כך הרבה דברים לתקן. כל איש ואיש, כי לב יודע מרת נפשו, כי צורכי עמך מרובים. רק מה אנחנו אומרים בראש השנה? כל זה איננו שווה לנו. אנחנו מוכנים לשכוח את הכל. בזוכרנו את כבוד שמך מחולל בגויים. והדגו נוסחה כי נתמעת. ושם תפארתך ומוראך כי הורד. וזה עיקר בקשתנו. וידע כל פועל כי אתה פעלתו. ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ומלכותו בכל משלה. אחר כך נראה את הסיום פה. זה דבר יסודי. זה ראש השנה. מאיפה לומדים את הדבר הזה? אז באותו ספר, עלי שור, שקראתי ממנו קודם, יש פה גם, ציטוט השני, בצד ימין, דבר מעניין. ראש השנה הראשון של החוזרים מגלות בבל ירושלים. תארו לעצמכם, הייתה גלות נוראה, חורבן בית המקדש, ואחרי 70 שנה, כן, חיי אדם שלמים, חוזרים לירושלים. ראש השנה הראשון בירושלים הבנויה. משהו נפלא. אז זה כתוב בתנ"ך. יש פה, הם הביא פה את כל הפסוקים. ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים בירושלים המחודשת. ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה השם את ישראל. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל, מאיש ועד אישה. כולם עומדים שם. וכל מבין לשמוע, ביום אחד לחודש השביעי, יום הראשון של חודש השביעי, זה ראש השנה. ויקרבו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, מן האור עד מחצית היום. חצי יום הוא קרא בתורה. נגד האנשים ואנשים והמבינים ואוזני כל העם אל ספר התורה. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר. כן, הוא עומד שם למעלה, כל הזה, עם שלם, זה לא בית כנסת עם 200 איש. אנחנו מדברים כאן על אלפים. ויעמוד אצלו, כן, יש פה מי ש... אוסף שלם של מכובדים, זקנים, רבנים שלומדים לידו. ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם, כי מעל כל העם היה, כולם רואים, וכפתחו עמדו כל העם. ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול, וינו כל העם אמן ואמן, ומועל על ידיהם, ויגדו וישתחוו לשם אפיים ארצה. כן? אז כולם כאן באמת שומעים ומתייחסים, ואז יש פה דבר מעניין. היה שם עזרא, מנהיג הדור מבחינה רוחנית, והיה שם גם נחמיה, שהיה גם כן גדול בתורה, והוא היה המנהיג המעשי של העם. ויומר נחמיה, הוא הכינוי שלו, הוא התרשתה, ועזרא הכהן והסופר והלוויים המבינים את העם לכל העם, מה הם אומרים לעם? היום קדושו לשם אלוקיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם משמעם את דברי התורה. הם בוכים, והמנהיגים אומרים להם, אל תבכו. יותר מזה, והיום אליהם לכו, אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות להן נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו כי חדוות השם היא מעוזכם. מסביר כאן הספר על ישוע. בכו כל העם, למה בכו? על ששכחו מצוות התורה בגלות בבל. זה יום הדין, ראש השנה. עזרא קורא להם את ההלכות בתורה, והם אמרו, מה עשינו? חטאנו, שרתנו. הם מתחילים לבכות. ותקפתם גם החרטה על כל הבנותיהם. הרי בחייה הזאת הייתה תשובה גדולה. למה אמר להם נחמיה, אל תתאבלו ואל תבכו ואל תעצבו. מכאן מקור לחז"ל מתקני התפילות, שהפקיעו מתפילות ראש השנה כל הוידויים. אף ששני ימים אלה הם הראשונים של עשרת ימי התשובה, צריך לחזור בתשובה. הרמב"ם פוסק שאדם שחוזר בתשובה צריך להגיד וידוי. והתשובה של ראש השנה אינה תשובה על חטאים פרטיים. זה הסוד. אלא קבלת מלכות שמיים בשמחה אמיתית. אם יהודי בא ואומר, ריבונו של עולם, אני עזוב אותי. אני לא יכול עכשיו לחשוב על עצמי. למה אני לא יכול לחשוב על עצמי? כי מלכות השם חסרה בעולם. כבוד השם חסר בעולם. אז פירוש הדבר שהוא אומר, אכפת לי על מלכות השם. כשאני אומר שמה ישראל, זה הדבר המרכזי בחיים שלי. זה יותר חשוב מכל דבר אחר. כשאני מבקש שיבנה בית המקדש, זה קודם אצלי לחיים שלי, לנוחיות שלי, אפילו לדברים ההכרחיים שלי. כך יהודי אומר בראש השנה. זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים, בצורה אמיתית. וקבלת עול מלכות שמיים צריכה לעשות בשמחה אמיתית. זה לשון הפסוק, חדוות השם היא מעוזכם. חדווה, שמחה, שמחה בשם. לא, זה לא שמחת השם בגלל שאני אוכל ממתקים, אני אוכל אוכל טוב. לא, לא בגלל זה אני שמח. בדיוק הפוך. מותר לי, ראוי לי. לאכול אוכל טעים, כי אני שמח בשם השם. אני שמח במלכות השם. אני שמח בכבוד השם. השמחה האמיתית במלכותו יתברך, היא צורת ראש השנה. לכן אחרי התקיעות, תוקעים בשופר, ובאמת הרב אומר, תוקעים בשופר, תקשיבו, תחזרו בתשובה, מזהירים אתכם, זה יום הדין. אז מה צריך להגיד אחרי תקיעת השופר? צריך היה להגיד וידוי. לא, מה אנחנו אומרים מיד אחרי תקיעת השופר? אשרי העם יודעי תרועה בשמחה יגילון, ישמחו כל היום. זה דבר גדול מאוד. דווקא פסוקים של גיל ורוממות כי אין לך רוממות ושמחה גדולה מקבלת מלכותו יתברך. ובאמת היה לנו לרקוד מרוב שמחה באומרנו, עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצא בראשית. אלא שמאימת הדין לא ניתן לרקוד. יום ראש השנה הוא יום גדול, יום מעולה ויום מאוד רציני. אז יום של רצינות אנחנו לא יכולים להתחיל לרקוד כי אנחנו נאבד את הרצינות. אבל יש שמחה פנימית, יש שמחה עמוקה, יש שמחה של הבנת האמת, של הבנת הגדלות האלוקית. לא עניינים אישיים, קטנים. ולכן מתאים, יעוט לימי התשובה שיתחילו בתשובה כללית של קבלת עול מלכות שמיים, בשמחה אמיתית. אחרי זה אנחנו מגיעים לתשובה הפרטית על החטאים. זה לקראת יום כיפור, באמת מתחילה עבודה, עבודה מאוד רצינית. עבודה מתוך הכרת הערך של העבודה. כי מה קורה אחרי זה? אנחנו נסיים את הציטוט הראשון. כן? אחרי שהוא אמר שזה עיקר בקשתנו על מלכות השם, אנחנו בעמוד, בתחילת העמוד, בצד שמאל, וזה יפתח כל איש ואיש, אשר יבכה ויתמרמר ביום הדין הגדול והנורא הזה, על הכוונה שאמרנו, וישליך בעת הזאת את נפשו מנגד, ויעבור עליו מה שיעבור, אז בזה הוא יכול לסמוך שבוודאי חטאיו לא יזכרו עוד, ולא יעלו הלב לעולם, ויסחרו פי המסתינים והמקטרגים עליו לרעה. וזה מה שאמרו דורשי ושמות, אני לדודי ודודי לי. מה זה אני לדודי ודודי לי? כולם אומרים את זה, את הרמז הזה. אומר פירוש, כשלא תהיה בבקשתי כל מגמתי רק לדודי, קודם כל אני לדודי. לא אני לעצמי, לא אני מחפש, מבקש, רוצה, לא אני, אלא אני לדודי, אני לקדוש ברוך הוא. זה מה שאני מחפש. אז דודי לי. הוא כמו שאמרו חז"ל, המתפלל על חברו, והוא צריך לאותו הדבר, הוא נענה תחילה. יש פה דבר מאוד אמיתי. מה זה? זה פטנט כזה. שמע, אני חולה, והחבר שלי חולה, טוב, שמעתי מה שאמרו חז"ל. אז אני קודם כל אתפלל על החבר, אחר כך אני אתפלל על עצמי. מה, זה הפטנט שיציל אותו? שינוי סדר השמות? אפשר להגיד משברך, להגיד את כל השמות, לשים את השם שלי באחרון, אז כבר מובטחה לי רפואה? לא. אלא אדם שאכפת, אכפת לו על החבר. אדם שבא ואומר, כואב לי מה? שחברי חולק. זאת הזכות הכי גדולה שיכולה להיות. איך זה עובד? יש על זה דווקא בספר אורות התשובה של הרב זצ"ל, יש על זה הרבה מאוד. אני אביא לכם רק דבר אחד שהבאתי פה בדף. תראו למטה. אי אפשר לאדם שיהיה מצטער באמת בצרת הציבור. מה אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים על זה שאדם אומר, כואב לי שאין בניין בית המקדש, כואב לי שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה בעולם. זה כל כך פשוט? אתה אומר את זה או שאתה באמת מרגיש את זה? אתה מתפלל על החבר שלך, מה זה מתפלל על החבר? אתה אומר מילים או שבאמת כואב לך שכואב לך? איך אדם מגיע למצב שבאמת הוא מצטער, באמת כואב לו, באמת הוא יכול לבוא, לא כמו איזה פטנט, איזה סגולה, להגיד בראש השנה, זהו די, אני שמתי את הכל בצד, אני רוצה רק את בניין בית המקדש. שוב, אנחנו מדברים על יום הדין, אנחנו מדברים על רצינות. אתה באמת מרגיש כך? לא, אני לא מרגיש כך. אז את מי אתה מרמה? אבל אני רוצה להרגיש כך. יפה מאוד. אתה רוצה להרגיש כך. זה טוב. זה אמיתי. יש פסוק. אנחנו החפצים ליראה את שמך. אנחנו רוצים, ריבונו של עולם. נכון, אנחנו אפילו לא מגיעים ליראת שמיים אמיתית, אבל אנחנו רוצים להגיע לזה. אז מה עושים כדי להגיע לזה? אומר לנו הרב קוק, אי אפשר לאדם שיהיה מצטער באמת בצרת הציבור, כי אם כשיקדש את רחב ויתקן את מידותיו וישוב בצורה שלמה. בא בן אדם בראש השנה, אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה שזה יהיה הדבר הכי חשוב בחיים שלי. היום, כל עשרת ימי תשובה, כל השנה כולה. אבל אני עוד לא כזה. טוב, אז עכשיו אני אשב מהיום אחרי ראש השנה, ואני אתחיל לעבוד קשה. אני אתחיל לחפש, לתקן את מעשיי, לקדש את הדרכים, לשוב בתשובה שלמה. בשביל זה אני מתחיל, אחרי ראש השנה, אני מתחיל באמת עם וידוי ועם סליחות. בסדר, התכוננו כל חודש של עול, אבל עכשיו זאת העבודה הכי רצינית. למה אני עושה את זה? אם הייתי עושה הפוך, הייתי מתחיל בראש השנה בוידוי, זה קדוש ברוך היה אומר, שמע, אתה דואג לעצמך. אבל עכשיו אני בראש השנה לא מתחיל בוידוי. אני אומר לקדוש ברוך הוא ברצינות, ריבונו של עולם, אני לא רוצה לדאוג לעצמי. אני רוצה לדאוג לך, אני לדודי. ואני מיד אחרי ראש השנה, אני אתחיל לעבוד על זה, לעבוד קשה על זה. למה לעבוד קשה? כי אני יודע שאני לא באמת כזה, ב-100%, בשלמות, בצורה אמיתית. אז אני אתחיל לסלק את כל הבעיות, את כל המכשולים, את כל החטאים, את כל העבירות שלי. כדי שכמה שיותר אני אוכל להגיד באמת אני לדודי. אז ראש השנה זה עיקרון. כך גם הרב קוק זה אומר בספר מדבר שור, ראש השנה הוא קובע את הצורה העקרונית של החזרה בתשובה של כל עשרת ימי תשובה. הוא קובע לנו את המטרות, הוא קובע לנו את הצביון, את האופי של כל השאיפות שלנו, בכל השנה. אדם שבא בראש השנה ואומר, זה מה שאני רוצה, זה התוכן של החיים שלי, זה עיקר החיים שלי. אז הוא מתחיל את השנה, רגל ימין. הוא מתחיל את השנה מתוך אידיאלים, מתוך אמת, מתוך דבקות בקדוש ברוך הוא, מתוך רצון אמיתי להתעלות ולהיטיב, ולא לדאוג לכל הבקשות הקטנות הפרטיות. אם אתה עושה את זה, יפה, אז מכאן המוטיבציה לכל הדברים האישיים שלי. מכאן המשמעות לכל הדברים האישיים שלי. עכשיו אתה יכול להגיד, זוכרנו לחיים, למענך אלוקים חיים. ריבונו של עולם, אם אנחנו כאלה, אנחנו רוצים אותך, אז דודי לי. אז כל החיים שלנו יש להם משמעות, כל פרטי החיים שלנו יש להם משמעות. לכן, אומר השפת אמת, אחרי התפילה, אנחנו באים הביתה, מתיישבים לאכול, ולוקחים סימנים. מה זה הסימנים? אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, נזכרנו. מה זה נזכרנו? ודאי שאנחנו יודעים. הסימנים מכינים בערב חג, אנשים עוסקות, לבשל, לעבוד. אבל קודם כל התפילה. קודם כל, אני לדודי. קודם כל, כבוד השם. אחר כך, באים הביתה, מתיישבים לאכול, טוב, גם זה חשוב. צריך לטפל בזה. אז מתחילים בסימנים, באוכל, בתפילות, שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה. שהדברים ילכו בצורה טובה ובצורה מתוקנת, כן, לדע. אבל כל זה נובע מהעיקר. צריך עיקר ותפל. אם בן אדם הופך את התפל לעיקר, זה כמו פירמידה הפוכה. ניסיתם פעם להעמיד פירמידה הפוכה? היא לא עומדת, היא נופלת. לפעמים אפשר עם סביבון ככה, מסובבים אותו, אז הוא מסתובב על החוד, כמה זמן שהוא מסתובב. סובבים אותו מהר מהר, בריצה גדולה, אז איכשהו הוא מצליח להחזיק מעמד יותר זמן. אבל בסופו של דבר, כולם יודעים שהסביבון ייפול. אם אדם בונה את החיים, שהדברים התפילים, הדברים האישיים, הדברים הקטנים, הם למעלה, הם עיקר החשיבות, והמציאות האלוקית, כבוד השם בעולם, מלכות השם, בית המקדש, הוא למטה. אז כמה שהוא ירוץ מהר, איכשהו הסביבון הזה יחזיק מעמד, בסופו של דבר הוא ייפול. זה בטוח. חיים כאלה לא יחזיקו מעמד. אז אנחנו בונים את החיים בראש השנה בצורה אמיתית. שמה שלמעלה הוא למעלה. והדברים הקטנים, והם קיימים. אבל הם קיימים מתוך הדבר העליון, מתוך הדבר הגדול, מתוך העיקר, מגיעים גם לדבר שהוא הוא המשך של העיקר. זה היחס הבסיסי בראש השנה, כפי שלימדו אותנו רבותינו. כן, יש פה כמה וכמה מקורות לעניין הזה, יכולתי להרחיב בזה עוד ועוד, יש בזה הרבה מאוד מקורות. אבל אחרי שתפסנו כאן את הרעיון העיקרי, עדיין אנחנו צריכים קצת יותר להעמיק, מי שאמרנו, כדי שנהיה רציניים בכל העניין הזה, אנחנו צריכים לבוא ולומר לעצמנו רגע. נתפלל. על מה נתפלל? נתפלל על כבוד השם. מה זה? מה פירוש הדבר שאנחנו באים ואומרים מלכות השם בעולם? שוב, צריך להיזהר שהדברים האלה לא תהיינה סתם מילים ריקות. לא שאנחנו נבוא, תודה רבה, לא שאנחנו נבוא ונגיד, טוב, אמרנו סיסמה. זה לא טוב להגיד סיסמות, במיוחד לא בראש השנה. אז על זה הבאתי לכם פה דף שני. הציטוט הראשון הוא מאותו ספר שהבאתי לכם בדף הקודם, ספר עלי שור, חלק ב', שם כל הדברים שם בראש השנה מסובבים מסביב לעניין הזה, כפי שהוא אומר בעצמו, שעל זה צריך להתפלל בראש השנה. כותב עלי שור, היסוד הראשון בבניין האדם את עצמו, טוב, זה ביטוי שהוא מדבר עליו במקומות אחרים בספר, להיות יחיד ולא סתם אדם, היסוד השני הוא לראות את עצמו בתוך הכלל. אמרנו, אדם לא חי בשביל עצמו. הוא לא חי באגואיסטיות. אבל יותר מזה, הוא צריך לחיות את המציאות הגדולה. מציאות, קודם כל, מציאות הכלל. כלל אינו סתם סיכום של פרטים רבים. אנשים חושבים, מה זה כלל? לא, אני רק אחד. אבל הנה, פה יש כמה עשרות. בעיר יש כמה אלפים. במדינה יש מיליונים. אז זה יותר חשוב. זאת לא הכוונה. כלל זה לא רק עניין מספרי כמותי. כלל היא מציאות חדשה. אשר על כן הלכות ציבור רבות שונות מהלכות יחיד, וגם בדרכי השכחה מובדל הציבור מהיחיד. אומרת הגמרא, רב פאפה רמי, רב פאפה מקשה, כתיב כל זועם בכל יום, וכתיב לפני זעמו מי יעמוד, לא קשיא, כאן ביחיד, כאן בציבור. ביחיד קשה לעמוד, בציבור מתקיימים. כל עוד שאדם יחיד אינו יכול לעמוד בדין. אבל הכוללים עצמם בתוך הכלל יכולים לעמוד בדין. עכשיו יש פה משל יפה. מה ההבדל בין יחיד לבין ציבור? נתבונן בציור, במשל, עץ הוא כלל. בעץ יש שורשים, יש קליפה, יש ענפים, יש עלים, יש פירות. אנחנו רוצים את הפירות. אבל יש עץ שלם. כולם פרטים בכלל זה. כל עלה יונק חיותו מהעץ עצמו. מה זה נקרא לינוק חיות? פירוש הדבר שכשהעלה נושר מהענף הוא נובל, הוא מת. אין עלה. קיומו האמיתי של העלה הוא כשהוא מחובר לעץ. זאת אומרת, באמת אין עלה בפני עצמו. יש עלה של עץ. לא, נוכל, תגיד, ודאי, יש עלה, אני יכול אפילו לספור את מספר העלים. נכון? אבל הם עלים של העץ. אם הם נופלים, הם נגמרים. אין בכלל מה לספור אותם. גם כלל ישראל הוא בבחינת עץ, וכל אחד ואחד מישראל הוא בבחינת עלה בעץ הזה. כל עוד הוא דבוק בכלל, הוא יונק חיותו ממנו. אבל הוא נובל, הוא מאבד חיותו אם הוא מנתק עצמו מהכלל. זה מה שאומרים חז"ל, הפורש מדרכי ציבור. אדם שמתנתק מהמשמעות של הכלל. אמת היא אומר, העלה בעץ, העלה לא מעלה על דעתו לנתק את עצמו ממקומו. אבל האדם עלול לראות את עצמו כיחידי, החי חיים עצמאיים ואינו רואה עצמו קשור אל הכלל. למה? כי האדם הוא בעל שכל. והוא חושב על עצמו. הוא מכיר בעצמו. ולפעמים אפילו הוא חושב שהוא לא זקוק לאחרים. יותר טוב שהוא יהיה עצמאי, שהוא יהיה עצמו. זה מה שמטיפים לנו כל הזמן בתרבות המודרנית. תהיה עצמך, תפתח את עצמך. ודאי שיש לי כוחות שכדאי שאני אפתח אותם. אבל לא בשביל עצמי. לא להיות אגואיסט. בשביל הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא אותי, שהוא נתן בי את הכוחות האלה. כדי לעשות דברים טובים בכוחות האלה. אז האדם צריך להבין את המשמעות של הכלל, את הערך של הכלל. ומתוך שהוא יבין את הערך של הכלל, הוא יוכל להבין איפה הוא עומד באמת. לכן אומרים חז"ל, יש גמרא במסכת ברכות, שהבאתי לכם פה עם הדברים שהרב קוק כתב על זה בעין היה. אמר רבי יוחנן, לעולם ישתדל אדם לצאת לקראת מלכי ישראל, ללכת לראות. בא מלך לעיר, לך תראה אותו. מה? אני צריך לראות את המלך? המלך מסתדר בלעדיי. ולא לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי גויים, מלכי אומות העולם. שאם יזכה, יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם. מסביר הרב קוק בעין היה, מה זה העניין הזה? לצאת לקראת, לראות את המלך. מגיע מלך גוי, לך תראה אותו. שמה אני צריך לראות אותו? האדם, אני קורא פה בעין היה, כן, זה מסכת ברכות, חלק ב', ריש צדי א', פרק תשיעי. האדם הוא כללי מחובר לכלל בני מינו. כפי שאמרנו קודם, האדם הוא לא בפני עצמו, הוא לא יכול לחיות בפני עצמו. וכל דבר פועל תכונה טובה ביחס הכלל, הוא פועל גם כן לטוב על האיש הפרטי, אף על פי שאינו מרגיש בזה, ונדמה לו שהוא נעלה מן הכלל המצטרף אליו. זה העניין של מלכות. מהו המלך? המלך הוא המנהיג של הכלל. המלך יש לו אחריות על המבנה של הכלל. זה עניין גדול מאוד. אנחנו אומרים, המלך הזה לא שווה, והוא נכשל, והוא לא חכם. יכול להיות. תמצא מלך אחר, בסדר. אבל עדיין, גם מלך לא שווה. גם מלך גוי. הוא מחזיק באישיותו את המשמעות של הכלל. של המציאות הכללית. של המציאות שהיא גדולה, שאתה לא מסתכל עליה מהמבט הקטן שלך, מה אני מרוויח, מה טוב לי, מה כן, מה לא. הוא בא מלמעלה. הוא משנה לך את כל המבט כשאתה הולך לראות אותו. זה דבר מאוד משמעותי. השאלה היא מה אני הולך לעשות. מה משמעות החיים שלי? אני רואה כאן באינטרנט, מישהי פה שואלת שאלה מאוד יפה. אומרת, אני אימא. איך אני יכולה להיות כללית? היא כבר כללית, כן. אישה יותר כללית מהאיש. ככה רב צבי יהודה זצ"ל תמיד היה אומר. מה זה כללי? יש פה סיפור בגמרא. מיד אחרי הדברים האלה של רבי יוחנן, מספרת הגמרא היה אחד מגדולי ישראל, רב ששת, שהיה סגי נהור, לא היה יכול לראות. וסיפרו לו שהמלך בא לעיר. אז הוא הלך. היה שם רשע אחד, בלשון חז"ל מין, ראה את רב ששת, ראה את, מה זה הטיפשות הזאת? מה אתה הולך לראות את המלך? אתה לא רואה. אתה עושה הצגה? אומר רב קוק, הרשע הזה, המין הזה, לא מבין כלום. הוא חושב שרב ששת הולך ליהנות. זה הרי, בא מלך, עושים הצגה גדולה, ויש דברים יפים, וככה רכב עם פרשים באותם הזמנים. אז הוא הלך ליהנות. רב ששת לא הולך ליהנות. רב ששת הולך להשתתף בכבוד של המלכות. והוא מבין את הכבוד של המלכות יותר מכל אחד אחר. מה קורה? הגיע גדוד של פרשים. אומר לו הרשע, הנה המלך. אומר לו רב ששת, שלא רואה. לא, זה לא המלך. מגיע עוד גדוד. רעש גדול. אומר לו רב ששת, זה לא המלך. אחר כך מגיעה מרכבה שעוברת בשקט. אומר רב ששת, עכשיו הגיע המלך. והוא מברך, יש ברכה. מה אתה מברך? אתה לא רואה. מסביר הרב קוק, פה בצד שמאל, אומרת הגמרא, כי את המלכה פתח רב ששת וכאמר ברוך. הוא ברך. אומר לו הרשע, אחי, לא חזית, אתה לא רואה, איך אתה מברך? אומר רב קוק, רב ששת הכיר בחוכמתו ורגשות נפשו הטהורות, איך ראוי לו לאדם לכבד את הוד המלכות, לא רק מצד ערכה הפרטי שהצטמצמה בגופו של מלך, כי אם מצד ההוד האלוקי שפועל על פי השכחה עליונה, זה מלך גוי. מה זה הוד אלוקי? ודאי. קדוש ברוך הוא משגיח ודואג שכל מלך ימצא את מקומו. יכול להיות שהוא רשע, יכול להיות שיש הרבה בעיות, עדיין יש פה מבט כללי. הועל על פי השכחה עליונה על הנהגת המלוכה והתועלת הסגולית היוצא ממנה בכלל העולם. ויהיה בו המלך די להאיר הלב על התוכן המופשט של המלוכה ויושר האלוקי הנמשך עם אשר רואה לברך עליה. אנחנו צריכים בראש השנה להבין את הערכים הכלליים, לא להסתכל על העולם מהצד הפרטי שלנו. לא להסתכל על העולם, מה טוב לנו, מה רע לנו, אלא לבוא מצד הצורך העקרוני, ללמוד דברים בענייני אמונה, ללמוד להבין מה הדברים החשובים בעולם. אדם שעושה דבר כזה הוא כבר כללי. אדם, כל אדם מישראל, יש בסידור 13 עיקרי אמונה, צריך ללמוד אותם, צריך להבין אותם. מזה אנחנו מתחילים את המבט הכללי. אנחנו מתפללים. וידע כל פעול כי אתה פעלתו. אנחנו צריכים להבין גם מה שאנחנו אומרים, גם את המשמעות של מה שאנחנו אומרים. להקדיש כמה דקות להבין את התפילה. לא להגיע לתפילה ברגע האחרון, ככה, מבינים, לא מבינים. איך להבין? אדם שמחובר לערך של התפילה, לתוכן של התפילה, שבא באמת בלב שלם ומכריז בפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה, זה מה שאני רוצה, הוא לא חייב לראות את הגוף של המלך. לא, לא לדבר על הקדוש ברוך הוא, אסור, אי אפשר לראות אותו כמובן. אבל גם, אז הוא שואל את האישה הזאת, היא עקרת בית. היא לא ראש ממשלה, היא אפילו לא חיילת בצבא, שזה עניין כללי. היא כרגע לכאורה לא מקדישה, לא רואה בעיניים איך היא משקיעה בכלל. ודאי שהיא משקיעה בכלל. היא מגדלת את הילדים שלה, זה להשקיע בכלל. בתנאי שהיא מבינה את הערך של הדבר. כי אחרת יבוא בן אדם ויגיד, הכי חשוב לי זה המשפחה. הרי אמרו בשיעורים שלגדל ילדים זה ערך כללי. אבל אם הכי חשוב לך זה המשפחה, במובן האגואיסטי, זה לא ערך כללי. אתה עובדת את המשפחה והפכת את הכל לעניין אישי. כמו שאומר מסילת ישרים בהתחלה, שאדם בעולם הזה נמצא בניסיון. כל דבר שהוא עושה, הוא יכול להעלות אותו, לרומם אותו, לראות אותו בתור חלק מהמטרה של עבודת השם בעולם, ואז הוא עולה, והדברים עולים איתו. ואדם יכול לקחת את הכל בתור הנאה אישית, ואז הוא יורד ומוביל את הכל איתו. ככה זה גם לגבי משפחה וילדים. אדם שבא ואומר, אני רוצה לעבוד את השם. מה התפקיד שלי עכשיו בעבודת השם? להכיל את הילדים שלי. יכול להיות. יום כיפור, אישה, גם איש לפעמים, אתה לא בדיוק במצב. יכול להיות שהוא צריך עכשיו לא להתפלע, לא לזה, לא את זה, לא לעבוד. הוא צריך להכיל את הילדים, הילד והם צריך להכיל אותו. מה, אז מותר להזניח ילד ביום כיפור? ובישראל מסלנט, שהזכרנו אותו קודם, יש עליו סיפור מפורסם, שבערב יום כיפור, יום כיפור אחד, הוא לא הגיע לכל נדוי לבית הכנסת. אחרי התפילה, כולם יכול לחפש אותו. איפה הרב הגדול? בסוף מצאו אותו באיזה בית. מה קרה? הורים רצו ללכת לתפילה. התינוק ישן. אז הורים אמרו, טוב, תינוק ישן, הכל בסדר, נלך לתפילה, נשאיר אותו. לא מצאו בייביסיטר. ובישראל מסלנט עבר בדיוק אז, והתינוק התעורר והתחיל לבכות. מה, אני אשאיר תינוק יהודי לבד? בערב יום כיפור? אני לא צריך ללכת לתפילה, אני עכשיו צריך ללכת, לעמוד ליד התינוק ולהרגיע אותו. זה לא עבודת השם. זה עבודת השם כי הוא לא דאג לעצמו. הוא לא דאג לאגואיסטיות שלו. הוא שאל מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו. איך אני עוזר לאדם? איך אני עוזר לעם ישראל? הוא היה כל הזמן עסוק בעם ישראל ובתיקונים כלליים. מתוך התיקונים הכלליים. מה? התיקונים הכלליים? יש גם תינוק שעכשיו צריך לדאוג לו שלא יבכה. זה הפרט שנובע מתוך הכלל. זה בדיוק מה שאמרתי על המסילת ישרים. אם הצד הפרטי של האדם נובע מתוך הכלל, אז הוא עובד את השם. ואם הצד הפרטי שלו הוא קודם, כמו שהזכרתי קודם, פירמידה הפוכה, אז הוא עובד את עצמו. הוא אגואיסט. ולכן אנחנו צריכים בראש השנה לקבוע את היסוד. להבין את הדברים בצורה כללית. להבין את הערך הכללי, ויש עוד הרבה מה ללמוד על זה, יש בכתבי הרב קוק, יש מאות, אולי אלפי מקומות על הנושא הזה, לא נספיק עכשיו בשיעור אחד, אבל צריך לדעת שמזה אנחנו מתחילים את השנה. על זה בנויות התפילות של ראש השנה. מלכות השם בעולם, כבוד השם בעולם, ומתוך זה אנחנו יכולים להתעלות לעבודת השם, לבנות את עצמנו בצורה נכונה, וזה באמת מה שנקרא לזכות לשנה טובה ולכתיבה וחתימה טובה.